Lowe's has the Labor Day deals you need to give your home a new look. Buy one, get one free select interior paint via Visa gift card rebate. Then, add the final touch with 2 for $8 on select 2.5 or 3-quart mums. Refresh your home and save big while doing it. Lowe's. We help. You save. Valid through 9/3. Mums offer in-store only. Selection varies by location. While supplies last. More terms and restrictions apply. See Lowe's.com/rebates for details.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום אורי ססון.
שלום צחי היקר.
איזה כיף שאתה כאן.
איזה כיף שזמנת אותי.
נניח רגע, נניח את הדבר הכי גדול, את רצף הקביעות בינינו.
וואו, לא היה לי דבר.
נספר להם?
נספר.
אני חושב שבתחילת ינואר אני פונה אליך, אתה אומר לי בכיף, ומשם הרצף של אנחנו קובעים ואז קורה עוד משהו, ואז אני חולה, ואז אתה חולה.
לא ראיתי דבר כזה, באמת לא ראיתי דבר כזה.
ואפילו יש מזל שיש פה צלקת,
יש
נכון?
יש צלקת בדרך, כל כך הרבה דברים קרו בחצי שנה הזו. גם איראן, גם משחק פאדל שנגמר לא טוב. וואו, זה מטורף, אבל יאללה, אנחנו כאן היום, וזה מה שחשוב.
והבוקר הייתי בטוח, בהתחלה הגיע הצליל המלחיץ הזה של פיקוד העורף.
וואו. אני יודע שאני חשבתי עליך לפני שחשבתי ללכת לממד.
כבוד שלי.
אמרתי, אין מצב שהיום זה לא קורה.
אז אני אמרתי, קודם כל, אם באמת פורצת עוד איזה סשן, עוד איזה מבצע, עוד איזה מלחמה, אני בא לממד שבו הוא נמצא, ואנחנו מקליטים משם את הפודקאסט, כדאי.
וגם זה סטארט-אפ, לא היה דבר כזה.
מה, בממד? כן, לא, פחות. מה העניינים? איך עברת קודם כל את כל השבועות האחרונים, את כל החודשים האחרונים?
אני חייב להגיד שביחס למה שאנשים עברו, אתה יודע, כאלה שלא עלינו, פגע בהם טילים, ושנפגעו גם נפשית, בסדר. יש כמה תובנות מעניינות מהשבועיים האלה.
ספר לי.
אני חושב שזו פעם ראשונה שהרגשתי מה זה להיות עוגן עבור אחרים. אתה יודע, תמיד אני, בתור ספורטאי, יש לך את המאמן, יש לך את הפסיכולוג, אתה נשען על אחרים, ופתאום היה מישהו שהיה צריך אותי. ופתאום מצאתי את עצמי חזק בשביל מישהו אחר, ויש משהו מאוד מחזק בזה.
מאוד.
רק להיות שם, שדר שקט, לנשום,
לחבק. אתה כזה אבל באופי שלך, לא?
כן, אבל בגלל שאני חי חיים, אני רווק. אז כשאתה רווק, אתה הרבה פעמים קצת עסוק בעצמך, אתה פחות, מה שנקרא, פחות יש לך אחריות על אחרים.
כן.
ופתאום שם בסיטואציה הזאת, היה מישהו קרוב אליי שהיה צריך אותי, ואמרתי, וואו, איזה דבר מדהים זה להיות עוגן למישהו אחר. זו התובנה החזקה שלי מהשבועיים האלה, ובלי קשר לזה שאני כמובן גאה במדינה, ובהישג, במבצע המדהים הזה שעוד ידובר.
הצבא המדהים שלנו.
וואו,
זה... בטייסים, וזה באמת
פשוט,
בכולם.
פשוט להצדיע להם. וכן, זה מטורלל. אתה יודע, זה מטורלל כל התקופה הזאת.
זה קטע אבל שאתה אומר, כי באמת, אני תמיד, אתה יודע, מהקורונה, אני בקורונה הבנתי שיש לרגעים קשים בציר הזמן, יש אופציה, זה אוצרות עבורנו, בני האדם, למצוא ברמה הנפשית. עם כל הקושי, יש שם דברים מאוד, לא סתם בקורונה, אנשים, אתה יודע, פתאום התאפסו על החיים שלהם, פתאום הם פגשו את עצמם לדייט ממושך וארוך, והם שינו כיוון, החליטו שהם רוצים זוגיות, החליטו שהם רוצים לפרק את הזוגיות, החליטו שהם רוצים לשנות מקצוע.
זה נכון, זה הרבה פעמים מתוך הקושי, אנחנו עוצרים רגע לשאול את עצמנו שאלות, וכשהכל טוב והכל רגוע מדי, למה לשאול שאלות? הכל סבבה.
נכון.
ובאמת, גם הקורונה, גם המלחמה, זה משהו ש... צלקות ש... שמלמדות אותנו על ההמשך.
לגמרי. אז כמה נגיד בעם כלבי, כי אמרת משהו יפה, על הרווקות, גם בהיותי רווק, אתה יודע, אז באמת ביום-יום אנחנו באונגוינג, אין באמת למי לדאוג. כמה נגיד סיימת את, את המבצע הזה ואמרת, בא לי לדאוג לעוד?
אני חושב שזה משהו שכבר בא לי אותו תקופה מאוד ארוכה, זה רק עוד איזושהי תזכורת לזה שזה מה שבאמת חשוב בחיים. אתה יודע, בסוף כן. אתה יכול שלך אלף מדליות ואוסף של רגעים שאתה כולם עומדים ומחאים לך כפיים, הרצאה מוצלחת או לא משנה מה, ובסוף אתה יודע, זה הדברים החשובים באמת. כשאתה נמצא בממד ודואג לילדים שלך ולאישה שלך, זה רגעים חזקים מאוד. אז לא, בוא נגיד, לא הייתי צריך את
המבצע הזה בשביל להבין את זה. לא הייתי צריך שחמינאי ייתן לך סתירת לחם מצלצלת כדי לרצות זוגיות.
זה משהו שאני רוצה המון זמן, אבל אתה יודע, זה עדיין לא קרה, עדיין לא הגיע הבחורה הנכונה.
איך תמיד ברגעים האלה שמדברים על זוגיות, אז אני מפחד שהפולני שבי, אתה יודע, שיגיד איך, כזה בחור.
אבל אני ממש מבין את השאלה הזאת.
כן? אני תמיד מתלבט איך לשאול אותה אפילו.
אני פעם הייתי במקום של מגננה, שכששואלים אותי איך, אז הייתי כאילו ישר כזה מסתגר, והיום אני יודע להגיד שיש לי, אני חושב שיש לי הסבר לזה, זה פשוט באמת לא קרה. השילוב של הדברים שאני מחפש בבת זוג שלי, ושהחיבור שאני מאחל לעצמי שיהיה לי עם מישהי, הוא פשוט לא הגיע עדיין.
כן.
אז זו הסיבה, בגדול.
עד כמה, אני צולל איתך ישר, כי אתה מזמין את זה, בשביל זה גם חיכיתי למפגש הזה איתך. הייתה פה עונת וקסמן, ממש השבוע הקלטתי את הפרק, ואז היא שאלה מי האורח הבא, אז אמרתי לה, אורי סוסן אמרה לי, זה הג'ודו, אבל הרגיש, נכון?
הרגיש.
ודיברנו, אמרת כבר לפני שהקלטנו, אמרת משפט יפה, אמרת, אנשים באמת לא מסוגלים לפעמים לתפוס, וזה מדובר פה הרבה בפודקאסט, את הגם וגם.
נכון.
אז יש את הגם מאוד גבר ומחוספס ומדליסט אולימפי, שתי אולימפיאדות, נכון? גם ריו דה ז'נרו וגם טוקיו, ומשדר משהו מאוד, אתה יודע, עוצמתי. ומצד שני, באמת, גבר רגיש, כאילו...
כן, זה חלק ממני, זה, אתה יודע, אנחנו לא רק כמו שאנחנו נראים, ויש לנו אוסף של תכונות, אחת מהתכונות הבולטות אצלי, באמת זה הרגישות, ואני מחבק את זה, זה נותן לי המון נקודות זכות, בזה שאני מצליח להבין אנשים, מצליח להבין את עצמי יותר טוב, ואני חייב להגיד שלא תמיד זה היה קל, כלומר, היו תקופות שזה ניהל אותי, באופן כזה שלא יכולתי אפילו לנצח בקרבות ג'ודו.
וואלה.
וכל הרעיון עם רגש, הוא לדעת לנהל אותו בצורה יעילה. עכשיו, כשאתה אומר לי ש...
איזה משפט יפה אתה אומר, רגע, צריך רגע לעצור ולמרקר, כמו שאני אומר. כי זה וואו, כאילו הרגש לפעמים, אני יודע להגיד את זה גם על עצמי, הוא ממש, הוא משתלט כאילו פתאום, ואז אם אתה לא נותן לו קונטרה...
כן, אולי לא קונטרה, אולי לדעת לזרום איתו, ולהתייחס אליו יפה, ולפעמים גם לא תמיד להקשיב לו, כן? לפעמים גם זה איזשהו משהו שמגיע בתוך מנגנון של הגנה, אז פה בא באמת הנושא של מודעות עצמית, וזה אולי אחד הכלים הכי חזקים שפיתחתי כספורטאי. היכולת להיות מודע לרגעים שבהם אני חש כאב, סבל, פחד, למה אני שואל את עצמי, למה אני חווה את זה? ותחשוב שאם לא הייתי רגש, אולי לא הייתי יכול לשאול את עצמי את השאלות האלה.
ולא היית יכול להשתמש בזה לטובתך כדלק בתוך המסע
נכון,
הזה.
נכון, נכון. ובסוף בג'ודו, כשאתה מתקיף, זה מגיע מבפנים. אתה עושה התקפה עם כל הלב, לא סתם אתה מוציא אוויר שאתה מתקיף. זה חייב לבוא, זה מגיע ממקום רגשי, ההתקפה. איפה זה יכול להיות מאתגר? כשאתה צריך להילחם, ויש לך את הקולות האלה שאומרים, אתה חלש, אתה עייף, אתה יודע, המקום הרגיש, מגיע.
כן.
שם צריך להתעלות. אבל משהו לגבי מה שאמרת, על איך שתופסים אותי, אני מבין גם למה זה משהו שהוא כביכול נגיד ממותג איתי, הנושא הזה של הרגש, כי זה לא צפוי ממישהו שהוא 120 קילו, 1.93 מטר, אתה לא מצפה כאילו לכל יחסית עדין, להתנהגות, נקרא לזה עדינה, וזה בסדר, אנשים...
איזה כיף שיש אותך, אתה מבין כמה זה נותן כאילו מקום לרגישות להיות נוכחת, אני חושב שבכלל... כללי המשחק השתנו, היום גם כשאתה רואה נגיד דמויות בקולנוע, בתיאטרון של גברים, אז פעם זה הכל היה רק 100% חספוס, והיום כן. יש מקום, אין בן אדם שאין בו רגשות, אתה יודע.
ברור שלא, אין לא
זה
קיים.
זה לא קיים.
יש כאלה שלא רוצים להראות את זה עדיין,
כן.
אבל לא יודע, אולי משהו במבין את העוצמה שבדבר הזה ומאפשר לזה להיות.
כן.
מבין? יכול להיות.
הבנתי את זה כבר, אני ממש רוצה ללכת איתך רגע, אני רוצה שבפרק הזה, אני רוצה שתיקח אותי לסיבוב מארמון הנציב, ומועדון הג'ודו, דרך באמת ריו דה ג'נרו וטוקיו, ועד תל אביב 2025. חתיכת, פתאום שהסתכלתי כזה, אתה יודע, על הארכיון שלך, אמרתי, יש פה גם ירושלים תל אביב, שתי ערים שונות מאוד מאוד מאוד, בדיוק הייתי יומיים עכשיו בירושלים, ואני כל פעם מבין כמה ירושלים שונה במהותה מתל אביב.
ממש.
ואני רוצה להגיד לך שבשנים האחרונות אני בשלוש שנים האחרונות מאוהב בירושלים, ואני אומר פה משהו שאני מסתכן, אני חושב שבירושלים יש יותר חיי לילה, ויותר אווירה, אני רוצה להגיד, תרבותית מגניבה, לרגעים אפילו יותר מאשר תל אביב.
מעניין. אני יכול להבין מה אתה אומר, בתור אחד שגדל שם, מתחנך שם, ומאוד שמח על זה שגדלתי שם, דווקא. בלי לפגוע בערים אחרות, אבל יש משהו בעיר הזאת שהוא נורא מיוחד, דווקא אני חושב שהפשטות הזאת שלה, והשילוב תרבויות שם, זה דבר שמעצב את האישיות שלך באיזשהו מקום מסוים. ויש לי זיכרונות מאוד חזקים מירושלים, אתה יודע, ההליכה שם, והכותל, והיציאות בימי שישי שם לעיר, אתה יודע, כן, והחברים מירושלים, שעד היום הם החברים הכי טובים שלי, זה חלק גדול ממני, זה ירושלים.
ירושלים.
אבל אתה יודע, חיים לוקחים אותך למכון וינגייט, ואז ממכון וינגייט אתה עובר לתל אביב, ואתה נחשף פתאום לעוד סוגים של אנשים, שזה נהדר.
זוכרת הפעם הראשונה שהבנת את השוני בין ירושלים לתל אביב?
וואו, בטח, אני חושב שנסעתי באוטובוס בגיל 15-14, ופתאום ראיתי התנהגויות שונות, אנשים שונים, יותר חופשיות, שזה היה מצד אחד מורה מרתק ומעניין, מצד שני מאוד שונה. אבל אני חייב להגיד שזה סקרן אותי, זה עניין אותי מאוד. כן. כן, כן.
זה כאילו שתי ערים, מרחק שעה נסיעה בזמן לא פקוק, בכביש אחד.
אני, זה לא יאומן, מרחק של שעה, אבל בתחושה, עולמות. עולמות שונים לחלוטין, אני כל שבועיים נמצא שם, אצל ההורים, ותמיד שאתה נכנס בעליות שם בירושלים, משהו קורה לך מבפנים. אגב, זו חוויה שהיא גם לפעמים קצת מורכבת, כי זה כל הילדות שלך צפה פתאום, והזיכרונות, והנסיעות באוטובוסים לוינגייט, והתקופה הזאת שדברים לא מסתדרים, וכן מסתדרים, ואין בן אדם שלא חוזר לעיר מולדתו ומחש משהו, אבל בירושלים יש באמת משהו מיוחד, חזק, אנשים טובים, פשוטים, אני אוהב את זה.
יש פשטות, מסכים איתך לגמרי. אז בעצם, בגיל די מוקדם שלך, נכון? אתה הולך בעקבות אלון, אחיך,
נכון.
היקר, נכון. למועדון הג'ודו, בשכונת ארמון הנציב.
כן, לוקח אותי יד ביד לחוג. מכיר לי את...
רצית?
אני זוכר שלא כל כך בתור ילד. לא התלהבתי מהרעיון של ללכת לחוג של ג'ודו, ושוכנעתי, פשוט אחרי מסע שכנועים.
אני מחייך כי אמא שלי, בדיוק דיברנו על זה בשבת האחרונה, היה לה אפיזודות שהחליטה לשלוח את הילד לכמה חוגים של ספורט. אז הייתי שנתיים בכדורסל, הייתי דווקא לא רע בכלל. וג'ודו ממש הפחיד אותי, אני זוכר שחזרתי ואמרתי, אני לא רוצה ללכת לחוג שהולכים בו מכות.
כך הרגשת? שהולכים מכות? מעניין. כי דווקא כל הנושא של הג'ודו, זה הפרשנות של ג'ודו, זה הדרך הרכה. ודווקא הפילוסופיה שעומדת מאחורי העניין הזה, שאם אתה משתמש בהמון כוח, זה לאו דווקא אלה טובתך, כלומר מישהו נגיד דוחף אותך לצורך העניין, הדבר הנכון להשתמש באנרגיה שלו כדי להפיל אותו, ויש פה משהו שהוא דווקא ההפך מאלימות, אבל אני יכול להבין למה בתור ילד...
כן, מבחוץ זה היה נראה...
כן, לא...
פחות שרדתי את החוג.
לגמרי. אולי אתה יכול להיות פעלוף עוד פי אפשר לדעת.
לא.
אבל...
קשה לי להם. היית לך.
פספוס האולימפי. לא, אבל יש בזה אלמנט של תוקפנות גם, נכון, כי זה עולם לחימה.
כן.
אתה נלחם, וכשאתה נלחם, אז אתה צריך להיות אגרסיבי לפעמים.
כמה נגיד הנוכחות של אלון? מה ההפרש ביניכם בשנים?
הוא מבוגר ממני בארבע שנים.
ארבע. וכמה נגיד הנוכחות שלו כאח אח גדול, אתה יודע? אתה אומר אח גדול, זה אומר הכל.
כן, יש לי אח אפילו יותר בוגר ממנו, ויש לי אחות יותר גדולה, אבל הקשר בינינו הוא הכי, בגלל קרבה בשנים, אז זה הכי, הכי קרוב. כן, זה תשמע, כמו כל אח קטן שמעריץ את אחיו הגדול, אתה עושה מה שהוא עושה, אתה רואה איך הוא מתנהל, אתה מנסה להתנהל כמו, וכשהוא הולך לג'ודו, אז אתה גם הולך לג'ודו. וכשהוא כן. זוכה באליפות ישראל, אתה גם רוצה להיות אלוף ישראל. וכשהוא זוכה באליפות אירופה, אתה גם רוצה להיות אלוף אירופה, כי אתה רואה מה זה עושה. קודם כל, גאווה למשפחה, כן? אתה רואה את ההורים, איך הם גאים, איזה ילד לא רוצה לעשות את ההורים שלו גאים. וגם אני חושב שהמקום הזה של האח הקטן, הוא היה בשבילי מקור אדיר למוטיבציה. זאת אומרת, להצליח גם, שיראו אותי בעולם הזה.
מעניין.
כן.
אני אח קטן לשתי אחיות, אז יכול להיות, אתה יודע, בדיוק תוך כדי שדיברת, אמרתי, יכול להיות שאם היה לי אח גדול אחד,
יכול מאוד להיות.
אז באמת היית יושב פה, אתה מול מדליסט אולימפי.
יכול להיות מאוד, אבל תשמע, זה באמת דלתות מסתובבות, כי אם אלון לא היה הולך לג'ודו, אולי אני לא הייתי הולך לג'ודו.
כן.
מה שבטוח, רציתי להצליח. רציתי, רציתי את הרגע הזה של התהילה, רציתי את זה בנשמה, זה יצא ג'ודו, טוב שזה היה בג'ודו, זו דרך מדהימה לבטא את עצמך, העולם הזה של לחימה, ואומנות לחימה יפנית, זה דבר מדהים, אבל אתה יודע, רציתי להצליח, רציתי.
צפיתי בך באז, צפיתי בך בכתבה בחדשות 2, או חדשות 12, יכול להיות שזה כבר היה, של בן מיטלמן, כתבה נפלאה. ואני זוכר שנשארתי עם רגע אחד, אתה בטוח יודע להגיד גם מה זה הרגע הזה.
איזה?
שהיה את העלייה הזאת שם, ליד זה ליד התיכון, נכון? זה באזור הבית. ושכל הזמן היית מדמיין את בעצם את את כבישת ההר, את זה שהיית שומע את הפסקול של רוקי, אתה יודע, את הצלילים האלה של רוקי.
כן.
והיית מדמיין את עצמך. ולזה אני חושב, שוב, אני הייתי גם ילד, אתה יודע, שחלם והשתמש הרבה בדמיון. כאילו היה את מה שאנשים ראו מבחוץ, והיה את מה שהתרחש בתוכי. ובאותה כתבה, אפילו זה הזכיר לי, אני זוכר שכשאני התחלתי לשדר ברדיו האזורי, בגיל 18, אז אמא שלי ראתה את אחת המורות מהיסודי. אז היא אמרה לה, תגידי, יכול להיות שצחי התחיל לשדר ברדיו? אז היא אמרה לה, כן, אז הוא היה... ואז היא השתמשה באיזה מילה שאני לא יודע להגיד בדיוק מה, אבל היא לא הייתה מילת מחמאה, על זה שכאילו הוא היה ילד די, כאילו, אני לא זוכר בדיוק באיזו מילה היא השתמשה, אבל כאילו היא לא ציפתה שילד הזה יום יבוא, יפתח את הפה, ובגיל 18 כבר ישדר ברדיו.
כן.
ואני שואל, עד כמה באמת בכוח הסנטר הפנימי שלך, ובכוח הרגישות שלך, שמה כבר נולד הדרייב?
כן, כי הרגש הוא מאפשר לך לדמיין. אתה גם דמיינת, אז אתה מבין על מה אני מדבר. והאר הזה, הייתי קורא לו אר הדמיונות. הייתי מדמיין שם את כל מה שאני רוצה להיות, ומה שהיה יפה כל כך באר הזה, זה שאף אחד לא שפט אותי. אף אחד לא אמר לי, תקשיב, אתה קודם כל צריך להיות אלוף ישראל, אחרי זה אלוף אירופה, רק אחרי זה מדליסט אולימפי. אני יכולתי לדמיין כל מה שרציתי, היה לי חופש מחשבה מוחלט, והיה בזה משהו מאוד יפה, מאוד, מאוד שלי.
זה הדסקטופ שלך, זה המקום שבו אתה יכול לשרבט את כל החלומות שלך.
ממש, ממש, וכאילו היה גם לצד ההר הזה איזשהו קושי מסוים, כי היה מאוד תלול כזה, ודווקא הקושי הזה הביא איתו עוד יותר מוטיבציה, כאילו זה השתלב טוב, ואז כשההר היה נגמר, איתו גם הדמיון היה נגמר. הייתי חוזר למציאות של ילד בן 15, 16, אחרי בית ספר, וכשזכיתי במדליה האולימפית, בריאו, אני זוכר שעמדתי שם על הפודיום, ואמרתי לעצמי, איזה קטע. דמיינת את זה ככה בדיוק.
ככה בדיוק.
בדיוק ככה. בדיוק ככה.
וואי.
אתה יודע, עם הדגל של ישראל, והמחיאות כפיים, והקהל, והטלפון מההורים, ושמרים, כאילו ראיתי מה היה עם אריק זאבי, ראיתי מה היה עם סמאג'ה, אמרתי, וואי, ככה אני רוצה שיהיה לי גם.
איזה מטורף זה. אני חושב על מי שמקשיב לך, מי שאתה יודע, מכיר את הסיפור שלך, אנחנו רואים אותו עשור מאז...
כן, מאז ריו, כמעט,
כן.
2016, כן, נכון, סטור, כמעט 9 שנים.
הזמן עובר מהר, אה?
הזמן עובר.
ואני חושב על כל ילד או ילדה שמקשיבים לסיפור הזה, כמה זה מעניק כוח, כי לפעמים הפער בין המציאות לבין, לבין אתה יודע, התגשמות החלום, הוא, עוד פעם, זה מצריך עבודה, ועוד רגע ניגע בעבודה הזאת, אבל זה יכול לקרות.
ממש, אני כאן כדי להוכיח שזה יכול לקרות. לא נולדתי עם המדליה הזאת, והיו לי המון אתגרים, גם פיזיים, גם ברמת האמונה העצמית, ברמת הביטחון העצמי. אבל כנראה שאם אתה באמת שם לך איזושהי מטרה, ואתה מדמיין אותה יום אחרי יום אחרי יום, ולא רק מדמיין, גם פועל, עושה פעולות בדרך, משקיע, מתמיד, בונה קבוצה נכונה סביבך, תומך, שתומכת בך, אז... באמת אתה יכול להגיע, כאילו, כל עוד יש את היכולת, את הכישרון הבסיסי.
טורף, ממש.
כן, כן.
כמה נגיד, סיפרת אז באותו רעיון, שבעצם היית ילד פחות מקובל חברתית.
נכון.
שזה כזה מוזר, אתה יודע, אני רואה אותך היום ברחובות תל אביב, ואתה תמיד, קודם כל יש לנו חבר משותף, שאנחנו חייבים רגע להזכיר, אורי חומה, שאתם נושאים את אותו שם, והוא, כל פעם פייטה ואני, הוא כבר לא, הוא חי בקוסטריקה.
נכון.
כשאנחנו נפגשים, אז אנחנו מרגישים שאנחנו לרגע יש את הקונקשן הזה שלו, ואנחנו, זה עושה געגוע אליו.
מאוד.
אז שאני רואה אותך תמיד ברחובות תל אביב, אתה תמיד מוקף מאוד באנשים. וזה כזה מוזר, אתה יודע, לשמוע
זו שאלה מעניינת, אני חושב שזה שילוב, גם אולי העובדה שהייתי קצת אאוטסיידר בתור ילד, כל מה שעניין אותי באמת זה להיות הכי טוב בג'ודו. המפלט שלי, החברים שלי היו בג'ודו. שם פרחתי, שם, ובבית ספר משהו לא התחבר, משהו לא השתלב, אני לא כל כך יודע להגיד למה, אולי לי יש חלק בזה, אולי לאנשים שהיו שם יש חלק בזה.
יסודי או תיכון?
תיכון, יסודי תיכון. דווקא היה בסדר גמור, אבל אני חייב להגיד לך שהיום במבט לאחור, קודם כל אני רואה שיש המון אנשים שדווקא הצליחו, שמספרים על חוויה דומה, זה מאוד מעניין. כי כשאתה בתוך זה, אתה חושב שאתה היחידי, כן? אתה נורא מתבייש בזה גם, נגיד ההורים שלי לא ידעו, אף אחד לא שמע, לא, אני
היה קשה נגיד לבוא הביתה ולספר גם אחים גדולים, שלושה, בת ועוד שני בנים.
נכון, לא כל כך היה שיח סביב הנושא הזה, זאת אומרת, היה לוז כזה מאוד ברור של בית ספר עד 2-1, וג'ודו, ומבחינתם הכל סבבה, הכל טוב. אבל כן, זה כן איזשהו פצע שכנראה תמיד יישאר שם, אבל האמת אני חייב להגיד לך ש... השתמשתי בו כמניע אדיר להצליח. זאת אומרת, אמרת את זה, אוקיי, הם יראו, הם ידעו.
כן, הם כאילו, הם ה...
זה לא רק הם, זה, זה, זה חלק מהם, כן, זה מכלול של דברים, אבל אני אומר, מכל כאב שאנחנו חווים, ומתוך, מכל אלבון, או מכל דבר של, שלא טוב לנו בו, אתה יכול להפוך את זה. אתה יכול להפוך את זה.
לקחת מצמיחה, כן.
כן, אתה יכול להפוך את זה ולהשתמש בזה. נכון, זה לא האידיאל, עדיף שיהיה טוב תמיד, או שלא שיש דבר כזה, תמיד יש... אבל אם כבר קורה משהו שהוא לא, נגיד, לא מטיב איתנו, בוא נהפוך אותו למשהו של, של צמיחה, אפשר.
כן.
אפשר לעשות את זה.
לגמרי. כמה נגיד באימונים היה בך רצון? כי זה המקום, לפחות ממה שאתה מתאר, לי זה מרגיש שכאילו מקום כזה של... חכו תראו.
ממש ככה, ממש. אני כאילו בתוך תוכי... בתוך תוכחי, סליחה, ידעתי שיגיע היום, וזה יקרה. כאילו, אני ממש, ממש איחלתי לעצמי את זה שזה יקרה, הדבר הזה. ואז היה איזשהו קטע, איזה מפגש כזה, באיזשהו מקום, עם אחד מהמנהיגים של החבורה הזאת, והוא ראה אותי כבר אחרי שהייתי הפכתי להיות מדליסט אולימפי ומוכר, ופתאום הייתה מין יראת כבוד כזה, מה שלא היה בילדות, מבחינתי זה היה סוף השם.
רואה את העיניים שלך עד עכשיו, זה...
תשמע, ילדים, זו תקופה מאוד רגישה, הגיל של הנוער, של התיכון, של החטיפת ביניים, זה חשוב שיהיה שם טוב, חשוב שיהיה כיף מבחינה חברתית, באמת, אם אולי מאזינות לנו מורות, ואנשים שהם בעמדת כזאת משפיעה, אז צריך לשים לב לילדים שהם קצת נדחקים הציבה.
אתה יודע מה הטירוף? השבוע התפרסם בדיוק שילד, אני לא זוכר את גילו, קיבל מכתב, של מודעת לוויה עבור עצמו, פשוט חברים של הכיתה עשו לו, אני אפילו לא יכול לקרוא לזה בולינג, אני לא יכול לקרוא לזה התעללות, זה באמת, זה הדבר הכי נורא, פשוט שלחו לו מודעת לוויה ללוויה של עצמו, ואתה כאילו קורא כזה דבר, ואתה אומר איך עדיין, ולכן אני גם חושב, אתה יודע, אני חוזר למה שאמרת על זה שכאילו יותר ויותר אנשים מספרים על הקושי שהם עברו, כי... א', איזה כוח זה נותן לאחרים לספר, אתה יודע מקרוב. וב', צריך למגר את התופעה הזאת.
לגמרי. כשאני מגיע, כשיש לי את ההזדמנות להגיע לבתי ספר ולהרצות בפניהם, אתה יודע, אני מרצה גם לחברות וארגונים, אבל יש משהו בבית ספר, אתה מרגיש שאפילו יש לך יותר מקום להשפעה, כי הם עדיין בוסר. ואני כל הזמן מסיים את ההרצאה בשקטע שאני מדבר על התחרות הקבוצתית בטוקיו, שזכינו שם כנבחרת, ואני משליך את זה אליהם. אני אומר להם שהם חייבים ללמוד להתייחס יפה אחד לשני. כי קודם כל הם הצליחו יחד יותר מאשר לבד, ובעתיד כל אחד יסחוב דברים, שיסחבו דברים טובים. אז אני משתדל באמת, אני מהצד שלי משתדל.
את החלק השני בחיים לא חשבתי נגיד על זה. כאילו מאוד ברור לי, ישר שאמרת, חשבתי גם על עם ישראל, כמה אנחנו חייבים להיות טובים אחד, כמה אנחנו נעבוד יותר טוב ביחד כקבוצה, אם נהיה טובים אחד לשני. אבל על החלק השני של המשפט זה ממש, אני אוהב את הפילוסופי שבדבר. כי בסוף כולנו סוחבים, ועדיף לסחוב דברים טובים.
ממש ככה. בסוף אתה נשאר עם הזיכרונות, נכון? עדיף שיהיו זיכרונות נעימים, ויש לנו אחריות בלעזור לאנשים לעבור את החיים בצורה טובה יותר.
כמה נגיד, אני חוזר איתך רגע לרווקות, כי פתאום עולה בי תובנה שיכול להיות שהיא רק שלי ואתה פחות תתחבר. אתה כל כך ברגישות, גם סביבתית, כאילו אני חושב אפילו אתה יודע על היום שאתה רואה בטח ילדים, או אם אתה... אתה יודע, מפגשים עם ילדים שאתה בא לדבר איתם על ג'ודו ועל הכל, כמה זה נגיד מעסיק אותך נגיד להביא חיים לעולם ושיהיה להם טוב?
זה בהחלט, בהחלט מחשבה שעולה. אמרתי לך, אתה מבין יותר שיותר ויותר אירועים קורים, נכפים עלינו כל מיני דברים, גם הקורונה, גם מלחמות, אתה יודע, אתה לא יכול שלא לחשוב על זה.
כן.
ואתה רואה, האמת שאני מהמקום של דוד, רואה מה זה, מה זה, כמה אהבה אני מקבל, וכמה זה, משמעות זה יכול לתת, אז אני כל הזמן אמרתי, אם ככה אתה אוהב, כמה אתה אוהב כשיש לך ילדים? כאילו, זה מטורף, אני לא יודע, כאילו ברמה שלה, אני לא יודע אם אפשר להכיל בכלל את הכמות האהבה, כנראה שאפשר, כי אנשים מכילים את זה, כן, אבל אני אומר, יש איזה משהו, איזה רובד מסוים, שעוד לא נגעתי בו. זה ברור לי. זה ברור לי שזה המקפצה הבאה, זה ברור לי שזו ההתפתחות האמיתית, זה ברור לי שיש איזה שלב שאתה צריך פחות להתעסק בעצמך, יותר בהמשכיות שלך, יותר בנתינה, יותר שם, זה ברור לי. אבל זה צריך להיות עם הבן אדם הנכון.
ברור, לגמרי. אני הולך איתך רגע לפרישה, לחיים שאחרי. כמה זה קשה?
אני חייב להודות שבמקרה שלי, זה באמת, היה לי המון מזל. זאת אומרת, פרשתי, דאגתי שיהיה לי את המזל הזה, עבדתי קשה בשביל זה, אבל פרשתי ממקום שלם. כלומר, אין לי תחושת פספוס, אין לי תחושת החמצה, אני נורא נורא טוב לי, אני כבשתי יעדים, היו גם יעדים שלא כבשתי, ואני בסדר איתם. ואני חייב להגיד שהייתי מאוד סקרן גם לראות מה יש לעולם הזה להציע. הבנתי שלא הכל זה רק סובב סביב ג'ודו והישגים, כן? יש איזו פנטזיה שביום שבו תצליח, הכל יהיה טוב.
הכל יסתדר, כן, וזה לא יישאר נכון. לנצח גם.
נכון, אבל זה לא נכון. אנחנו יודעים כבר שבן אדם צריך להשקיע בכמה תחומים כדי שיהיה לו טוב. והיום יש לי באמת את ההזדמנות להשקיע בתחומים אחרים. נגעת באחד התחומים האלה מקודם. הנושא של התפתחות, של למידה, להיפתח לאנשים נוספים, סגנון נוסף, אתה יודע, זה משהו שהייתי צמא לו, והרגשתי שבשלב הזה שעשיתי את זה, זה השלב הכי נכון שיכול להיות, כי הצבתי לעצמי מטרה, להיות בשתי אולימפיאדות, ולעשות הכי טוב שאני יכול, וזה קרה, אז...
פתאום חושב שאתה מדבר אפילו, ואתה יודע, ואני עם הנדבך הנוסף הזה של מה שהיה בתיכון, אני חושב כמה גם נגיד זה, לבוא ולדבר מול אנשים ולהיות, אתה יודע, על בימת החיים נקרא לזה, ואני חושב אפילו על משהו אחר. השתתפת בריאליטי, עשית גם דוקו ריאליטי את מחוברים.
נכון.
בעונה מצוינת שהייתה אז.
נכון.
גם יש פה את הזכות לשבת עם הפלאפל מהזמר במסכה העונה הראשונה, שעלתה ב-2020, שזאת הייתה עונה של קורונה, ואנשים נכון. ישבנו דבוקים למסך, שאני חייב להודות שיחסית עליתי עליך די מהר.
זה מעניין שעלית עליי מהר.
כן, אני אגיד לך גם, אני זוכר שכאילו היה משהו ברמזים, אני זוכר שהצגתי לחומש, חברנו, ואז אמר לי, תשמע, אין לי מושג, אני לא יודע.
קריספי מבחוץ, אבל רק
מבחוץ. כזה. ורוקדים עם כוכבים, אתה יודע.
כן, אני אוהב להתנסות בדברים חדשים, זה מעניין, בטח שאני מגיע מעולם כל כך ספציפי, עניין אותי פתאום לבוא ולראות מה זה לפתוח מצלמה, ולשתף במשך חצי שנה, כן? כל מיני רגעים כאלה משמעותיים בחיים.
שמחוברים זה דבר לא פשוט.
זה לא פשוט.
כמי שליהק עונה שתיים.
וואלה.
זה לא סטורי, ואתה יודע, ואלינו...
לא, לא, לא.
זה עבודה לצלול עמוק פנימה לנפש, ולעבור תהליכים, ולצלם את עצמך.
צריך להבין מה זה הדבר הזה, מחוברים. זה פגישה כל שבוע של בין 4-5 שעות עם המפיקים הראשיים, וזה אנשים שצוללים איתך פנימה, כאילו, אתה חייב לאפשר להם גם כדי שהסיפור הזה יעבוד. אז באמת היכולת להיות פגיע, והיכולת להיות פתוח, ולהסכים להיחשף, יש בזה משהו מאוד אמיץ. מאוד
היה לך קשה, נגיד? היו שם רגעים?
היו רגעים קשים. היו רגעים ש...
שפתאום קלטת על עצמך משהו שאולי לא קלטת עד אז, כי המצלמה גם, היא עושה מירורינג, היא משקפת
נכון.
לך.
אני חושב שתמיד אנחנו לא יודעים הכל על עצמנו, כן היו דברים ספציפיים שלמדתי, אבל הקושי הגדול היה בללמוד להפסיק להחזיק את הדמות הזאת של הג'ודוקה, הלוחם האולימפי, שצריך לשדר כל הזמן את הממלכתיות הזאת. די, זה לא עובד, כאילו, כבר בחיים האלה. אני תמיד אשאר הג'ודאי שייצג את המדינה, אבל אני גם אורי, יש לי עוד דברים. והיה איזה שלב שאמרתי, אוקיי, תשחרר את זה, תאפשר לעצמך להראות צדדים שהם לא הכי מושלמים.
זה מעניין מאוד מה שאתה אומר. גם אתה יודע, אצלך זכורה גם מירי רגב, אתה יודע, היה לך באמת מעמד שהוא מאוד אייקוני עד היום, אתה יודע, זכינו כבר בכמה מדליות, וזכה זה היה מאוד מאוד, אני זוכר אפילו, אתה יודע, השיר שהתנגן, מהפכה של שמחה, נכון זה היה בזמנו? היה משהו ממש אייקוני, אני חושב שגם הייתה ציפייה לעם, כאילו היה משהו מאוד מאוד מרגש. ואז בעצם להחזיק את הדמות הזאת של הוויקינג הכל יכול, זה קשה.
זה קשה, וזה גם גרם לי לנפילות. אתה יודע, אני שנה אחרי האולימפיאדה, אני התחרתי באליפות אירופה פה בארץ, ולא יכולתי להכיל את הציפייה, פשוט נשברתי,
נפסדתי. מה זה אומר?
היה קרב, היה את אליפות אירופה פה בישראל, ב-2018, אני לא טועה, כן, וישראל ערכה את המדינות מאירופה. זה היה הפעם ראשונה שישראל מארחת. אבל אתה יודע, אני כמדליסט אולימפי מגיע כמישהו שמצפים ממנו למדליה, וגם אנשים קונים כרטיסים וזה וזה.
וזה עוד בבית שלך גם.
וזה בבית שלי. עכשיו, יש דבר אחד ששכחתי. לא לעולם חוסן. זה אחד השיעורים הכי חזקים שקיבלתי בתחרות הזאת, כי אני חשבתי שהכל יהיה סבבה. אני, יש לי מדליה, אני בא לאליפות אירופה, ברור שאני אקח, ופתאום אני בא, ואני נתקל בספורטאים צעירים ממני, רעבים יותר ממני, שמכירים אותי, בום, אני מפסיד קרב ראשון, מושפל. רציתי לקבור את עצמי, באמת, זה היה הרגע שאמרתי, מה קורה פה? מה זה? זה לא כמו שחשבתי שזה יהיה, ואז אתה מבין שאתה כל הזמן צריך לעבוד קשה.
איך נראות שעות שאחרי קרב כזה, שאתה פתאום חוזר?
הייתי אז בזוגיות, אני ממש זוכר שירדתי לחניון מהאולם שם בתל אביב, וכאילו רק רציתי שלא יראו אותי. רק רציתי להתחבא. באמת, זה נורא, זה תחושה קשה מאוד, 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 מאוד להפסיד.
וזה לא רק שאתה יכול, זה כל כך אירוע לאומי, ארצי, מתוקשר.
אתה כאילו, ידעתי כבר מה הולך לקרות, וידעתי שיבואו, כאילו, אני לא חושב שאני כזה מעניין, אבל כנראה שבאותה סיטואציה היה מעניין לראות את המדליסט האולימפי מפסיד, ואז גם הגיעו כתבות נורא כואבות.
כן, אתה חושב שיש לפעמים את העניין הזה, כאילו אצלי נגיד, אתה יודע, אני תמיד מחכה לראות הצלחות של האנשים.
אתה, אבל יש כאלה שלא. יצר האדם הוא, אתה יודע...
הוא רע מנעוריו, אפשר להגיד, זה לא אנחנו אמרנו, אתה יודע.
אני מניח שאם הייתי מצליח, גם באותה מידה היו כתבות מפרגנות ויפות, אבל... אבל כשמישהו כמוני מדליסט אולימפי מפסיד, אז זה יוצר איזה...
דרמה.
כן, יש דרמה, בדיוק, יש דרמה. ואת הכותב, זה לא מעניין שהדרמה היא נגדי, כן? זה לא מעניין שצופים יקראו, ואני... היה לי קשה מאוד.
כמה זה מחזיר אז, נגיד, לחוויות, אתה יודע, של התיכון, של כאילו...
אני לא יודע אם זה יחזיר אותי לחוויות של התיכון, אבל זה כן ערער אותי מאוד, וגרם לי להבין שאם אני לא עושה עכשיו שינוי, אז אין לי מה לרוץ לעוד אולימפיאדה. אני חייב לעשות שינוי. אני לא יכול לאפשר, אני עושה עם עצמי צחוק. כאילו, באמת, לא הייתי מחויב לאימונים, לא התאמנתי מספיק חזק, לא דחפתי את עצמי לקצה. הכל היה טוב מדי, וכשהכל טוב מדי, אין דרייב.
כן.
משהו צריך להיות חסר, מבפנים. זה צריך להיות מאוד אמיתי. מה שיפה בג'ודו, ואפשר לראות את זה בקרבות, האופן שבו ספורטאי נלחם, מאוד 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 משליך על האופן שבו הוא מתמודד בחיים. וכשמי שראה את הקרב הזה, ראה שלא נלחמתי. כשאתה לא נלחם, אתה כנראה משהו בך סדוק.
אי אפשר לזייף את זה, אתה אומר.
אתה לא יכול לזייף את זה.
הולכים לטיפול?
כל הזמן.
כל הזמן?
אני מ-2010 הייתי מטופל, עד הפרישה 2022. הטיפול אני מאוד ממליץ, מאוד עוזר. גם היום כמישהו שהוא כבר לא ספורטאי תחרות, אני הולך לפסיכולוג קליני, אנחנו מדברים, אני משתף אותו, בכל זאת עברתי שינוי מאוד גדול בחיים, כן, מלהיות ספורטאי, אני היום בן אדם עצמאי, ואני ממש ממש בעד, אני חושב שזה אחד הדברים הכי יפים שאתה יכול להניק לעצמך.
אני ממש מסכים, אתה יודע, קיבלתי היום איזה, אני חייב להקריא לך, קיבלתי היום איזה משפט, שאתה מכיר את המשפטים האלה, שזה כאילו פתאום אתה אומר, זה לא קלישה, זה התמודדות, היא היכולת למצוא נקודת אור קטנה, גם במקום הכי חשוך, ואז להפוך אותה למדורה שלנו.
וואו, איזה יופי.
איזה משפט.
מדהים.
ממש.
מדהים, מדהים, מדהים.
וכמה באמת אז כל מה שמגיע, כלומר, גם מה שאתה עובר אז, אחרי האליפות שמתרחשת כאן בארץ, וגם, כאילו הגעת כבר לרגע של הפרישה, כבר בידיים מלאות ומוכן...
היו רגעים שחשבתי כבר שדי, אולי אין לי מה להמשיך, אבל לא יכולתי לעצור. כבר הייתי באמצע ואמרתי, טוב, אתה לא בשיחה. המוטיבה הייתה כבר לא כל כך מה שהייתה לפני, אבל תסיים זה כמו שצריך, תיתן הכל. מה שיהיה יהיה. וככה הגעתי לטוקיו. עם מה שיהיה יהיה הזה.
זה מעניין.
כן, אני
כאילו... כאילו יש שם השבר, ואז אתה בתפיסה מחליט רגע...
כן, מחליט פשוט, קודם כל לעשות שינוי. כן, העברתי את עצמי מתל אביב, גרתי אז עם האקסיט שלי בתל אביב, החלטתי שאני לא מוכן לגור שם יותר, חשבתי שאולי כל תל אביב, הסיפוקים המיידיים, ואתה יודע, והמסעדות, והחיים הטובים, אולי זה משהו שספורטאי אולימפי, לוחם, לא יכול לאפשר לעצמו. אף על פי שגרתי בתל אביב לפני אולימפיאד הטריו, אבל שם הרגשתי כשקורים לי דברים לא טובים, אני עושה שינויים, אני לא נשאר שם. אני מבין שמשהו צריך להשתנות.
זה מדויק, אבל אני חושב שאחרי ריו, גם אם אתה אומר שגרת בתל אביב, יש משהו בעיר הזאת, קודם כל, שכל מה שתיארת. ואני חושב שבריו, באמת, אתה יודע, יש משהו בתואר הזה, מדליסט אולימפי, שהוא באמת עלול לבלבל, כאילו, ולהזיז אותך מה...
כן, זה היה אחד הדברים שהכי פחדתי מהם.
אז לאן עברת בעצם?
אז עברתי לגור בנתניה, עם האקסיט שלי, אחרי זה נפרדנו, בלי קשר, וכבר נשארתי שם, עד הקורונה. בקורונה, עברתי לחבר המשותף שלנו, לגור ביחד.
זה אני זוכר.
אורי, חומש. והתקופה הזאת, שגרתי ליד וינגט, זה היה פשוט תקופה הייתה תקופה קשה, הייתי צריך לאסוף את עצמי, ולהרים את עצמי לאימונים, זה היה מאוד קשה, איך אורן אמר, סמאג'ר, אמר, להעיר את הדוב משנתו, כל הזמן היה אומר את זה, כי הוא הרגיש שאני, עדיין באיזשהו מקום, אולי קצת מבסוט על ההישג בריו,
כן.
וצריך להתעורר. בסוף התעוררתי.
זה מרתק. זה כל כך יפה. הזכרת להבדיל את אורן באמת, סמאג'ה. כמה כל העבדה הפרטית שלו ושל אשתו, עומר.
כן. אני בקשר עם אורן. הוא איש מאוד מיוחד, הוא עובר בכלל גם ליד. הם עוברים תקופה עכשיו מאוד קשה, אי אפשר לדמיין בכלל. אתה יודע, הצלחתי... לשחק איתו, להוציא אותו לשחק פאדל לפני שבוע. אז אמרתי לו, איך היה לך? אז הוא אמר לי, אתה יודע שזה פעם ראשונה, כאילו אני כבר לא זוכר מתי יצאתי מהבית, הוא אמר לי. אז פתאום אתה מבין, אתה יש דברים שלא נגלים אלינו, אנחנו רואים את האינסטגרם וזה, יש אנשים שחווים אובדן, והדפיקת דלת הזאת.
להגיד שזה משנה את החיים, זה האנדרסטייטמנט של האנדרסטייטמנט.
לא, זה שבר כלי, באמת, זה הכי קשה שיש, ואפילו הוא שהוא חזק. שלא מאוד.
אני מעריץ את האיש הזה, באמת. כאילו, אתה יודע, לראות אותו גם ברגעים האלו שהוא מעל הקבר של בנו, וגם אחרי זה, אתה יודע, ברגעי הניצחון זה היה, ישבתי בבית.
סיפור עם פיטר ואורן הוא, כאילו מישהו כתב פה את התסריט הזה. ממש. זה לא יאומן מה שהיה שם, זה פשוט לא יאומן.
זה לשבת ולבכות פשוט, אתה יודע.
זה אחד הרגעים הכי יפים בספורט הישראלי. ככה אני רואה את זה. זה פשוט רגע מדהים. רגע ש... רק במדינת ישראל יכולים לקרוא דברים כאלה, באמת זה. אבל אורן, נזכרת אותו, הוא דמות מאוד מרכזית בקריירה שלי. הוא היה שם מאז 2010, שהוא נכנס, הייתי בן 20, הוא נכנס לאמן את הנבחרת, וסימן אותי ועוד 4 ספורטאים, והלכנו דרך מאוד ארוכה ביחד. והוא איש מיוחד מאוד, למדתי המון ממנו, המון, המון.
איש עם עוצמה.
איש עם עוצמה, קריזמה, אמונה. אני חושב שאחד הדברים שאומרים לי אורן, הדבר הראשון שאני חושב עליו, זה ווינריות. כאילו, זה הווינריות, זה האורן.
זה רק תפילה באמת, אתה יודע, אין מילים לאובדן, רק ש...
ממש.
חיבוק גדול ללב שלו ושל ליאת, באמת, ממש, ושל ממש. כל המשפחה. להבדיל, 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 מה, איזה עוד חלומות בא לך? כאילו, נגענו ברווקות על ההתחלה, אתה יודע, אז כאילו...
זה בסדר, אני ידעתי שזה הולך להיות הנושא החם, אבל זה בסדר, זה מעניין, אני מבין שזה כאילו מעניין.
זה חלום?
ברור, מה זה?
כן? חתונה, מדמיין?
אני לא יודע אם אני רואה את החתונה, כמו שאני רואה את הבת זוג יותר, כאילו, אני לא נגד, אני כמובן בעד, אבל אני כאילו מסתכל יותר על המהות כחלום. מהות זה היחד, זה ליצור דברים משותפים, זה להתפתח ביחד, זה החלום.
זה להחזיק את החיים ביחד.
כן.
כן.
חלומות נוספים, תשמע, אני גיליתי על עצמי את מה שכמעט תמיד ידעתי, אני מאוד אוהב להשפיע. יש משהו בלעלות לבמה מול מאות אנשים, אלפי אנשים, שאתה יוצא משם ואתה אומר, אתה קודם כל מעריך את החיים, ממש, כי אתה אומר איזה זכות יש לי, לבוא ולחזק אחרים, ללחוץ להם על נקודות שיכולות כבר ממחר בבוקר לגרום להם להיות טובים יותר, זה דבר מדהים, וגם להתפרנס מזה, זה מדהים, והרצון הוא להשתפר בזה. החלום הוא להגיע ליותר, כמה שיותר קהלים. החלום הוא להתפתח בזה, הוא להעמיק, הוא ללמוד יותר את התכנים האלה של עולמות הפסיכולוגיה והמיינדסט וה-well-being, כל הדברים האלה.
באתי להגיד שיש לך נוכחות, זה, זה, זה מעניין. כשדנה ברגר הייתה פה, אז אמרת, אז דנה בעצמה לומדת, אתה יודע, גם טיפול בנשימה וכל מיני סוגי טיפולים ופסיכותרפיה. מסוג אחר ממה שאני מטפל, אבל בסוף המפגש איתה אמרתי לה שממש הרגשתי שהנפש שלי עברה תהליך תוך כדי.
וואו.
ואני חייב להחמיא לך ולהגיד שגם עכשיו צפיתי את זה מגיע, לא יודע איך להגיד מרחוק באיזה תחושת בטן, אבל כאילו יש לך נוכחות מאוד מאוד טיפולית.
אז וואי, זה ממש כיף לשמוע. ואני משתדל גם לפעמים לעזור בוואן און וואן לאנשים שצריכים אותי.
אתה חבר בחבורה ש...
האמת, אני חייב להגיד שאנחנו קבוצה של חברים שכל אחד שם יותר חופר מהשני. אנשים שהם אנשי נפש כאלה. אז תמיד כיף אצלנו. אפילו פעם הייתה לנו מחשבה מצחיקה שקראנו למפגש בינינו שולחן הניתוחים. כי אתה יושב מסביב לשולחן ותמיד מנתחים דברים. אמרתי, מי הפודקאסט כזה? זה יכול להיות מגניב ממש.
ברור.
אבל לא, לא, עדיף שישאר שם.
ברמת התכנים, אתה אומר.
אבל כן, יש בי את זה, את הרצון, אני פשוט מרגיש שכשאני עוזר למישהו, כמו כולם, אתה, זה לא, אתה עוזר, אתה יוצא חזק יותר.
כן, ממש. לגמרי, לגמרי. איזה כיף שבאת.
כן, אני ממש שמח שאני פה.
היה לי ממש, ממש, ממש לעונג.
גם לי. מה, נגמר?
תיקח את זה מפה, אתה...
היה לי ממש כיף.
אתה בעצמך, אגב, הגשת פודקאסט, נכון? אנחנו לא דיברנו על זה.
כן, כן. הגשתי פודקאסט שנקרא אולימפוס, וזה היה שנה לפני האולימפיאדה, ולקחנו ספורטאים, אני ואיתן דולפן, בערוץ 5, וראיינו כל מיני אנשים בעמדות מפתח מהספורט הישראלי, ספורטאים, ארי גם שהיה פה, היה אצלנו ופית, וכל מיני אל הרד וזה, ופסיכולוגים, היה נורא נחמד. זה היה נורא נחמד. דווקא הפודקאסט הבא שלי, אני רוצה שהוא דווקא לא יתעסק בספורט.
אני חושב, תשמע, אני יצאתי מפה עם כמה תובנות לגביך, אבל התובנה הכי, הסברת לי כמה הספורט אצלך, זה כאילו נייר לקמוס לתהליכים שקורים...
וואו, ממש.
מבפנים אצלך, וזה בעיניי מרתק, וזה גם כלי שהוא, אתה יודע, באמת יצא פה פיטר היקר, יקר מאוד מאוד, וגם אריק, אבל זה כאילו, אצלך זה באמת, גם אצלהם, אתה יודע, עוד פעם, אבל אצלך זה כאילו באמת החיבור הרגשי הזה הוא...
כן, כן.
אני שוקל בגילי המתקדם עכשיו ללכת לעשות פיצוי וללכת לאיזה מועדון ג'ודו עכשיו, להתחיל להתאמן.
אני יכול לבוא איתך.
כמה נגיד שרואים אותך ברחוב, אנשים כאילו...
מה, אין יום שעובר, אני לא...
מה, שבאים ואומרים לך, אתה תעשה לי איפון, תעשה...
כן, כן, אני כבר... תקשיב, זה משהו מדהים, זה... אבל אתה יודע משהו, אני ממש, זה כיף לי, זה מחמיא לי, זה כאילו, אני זורם.
ברור, מה זה המחמאה הכי...
זה, אתמול מישהו אמר לי, אתה לא מבין איפה הייתי כשראיתי את האולימפיאדה. אתה לא מבין, אתה לא איפה, אמר לי, בטיול, בדרום אמריקה, על איזה הר. אמרתי, וואו, איפה זה תפס אנשים, כאילו, איזה כיף.
גם אני זוכר, אבל אני ממש זוכר, כאילו
וואלה, הייתי... וואלה, איפה היית?
הייתי באולגה, בבית של וואלה, המשפחה שלי, כן.
אולגה לא שווה.
אולגה מאוד שווה.
לא, שווה.
לא שווה לא, כמו, לא, כמו טיול לא, זה, לא, אבל עצם זה שאני זוכר את זה, איפה הייתי, זה...
זה מדהים, זה רק מסמל, שבאמת
זה... זה איקוני.
זה רגע מכונן.
ומירי רגב עוד יוצא מדי פעם להיפגש?
אנחנו מתחבקים כל שני וחמישי. יש לנו שעת חיבוק.
שעת חיבוק. אנשים לא ישכחו לך את זה אף פעם.
אתה יודע, אני אפילו לא שמתי לב, כי הייתי בטירוף של המדליה, היינו במסעדה שם, והיא באה לחבק אותי, אז חיבקתי אותך חזרה, אבל מצחיק.
אבל זה נשמע לי מאוד הגיוני, אתה יודע, כאילו גם, היא הייתה שרת התרבות, נכון? בזמן אז, כן, אז כאילו...
היא גם מאוד הייתה מחוברת לג'ודו, כאילו, היא מאוד אהבת הג'ודו. יש משהו, כן, הייתה מחוברת לאורן ולפונטי וכל, אז כאילו...
וכשאני חושב על זה בכלל, ועם זה באמת נסיים, כי אני יכול לגלוש איתך עכשיו לשעתיים של פודקאסט, ראו זהרת. יש משהו, אני חושב על זה, על כל העונות של רוקדים עם כוכבים. אתם מפציצים שם על הרחבה יותר מכל ספורטאי אחר, יותר מכל ענף ספורט אחר.
אוקיי.
איך אתה מסביר את זה?
תראה, אני חייב להגיד שאני מוציא את עצמי מהמשוואה הזאת, כי אני לא הפצצתי שם.
בסדר, בוא, עצם לעלות על הרחבה של רוקדים עם כוכבים.
זה כן.
עם הבגדים כשלעצמם שזה דבר, להתאמן בכלל, לעלות לתוכנית, אנשים לא מבינים, קודם כל, הפקה מצוינת של קשת ושל טדי הפקות, באמת, וכיף שגם התוכנית הזאת עשתה קאמבק בחזרה, כי היא עושה שמח לאנשים בלב. אבל עצם החזרות רק לעלות בפעם הראשונה על הרחבה, כמה ימים זה, זה, זה... זה דבר.
תשמע, זה הופך את החיים, אתה כל הזמן סביב זה. אתה 4-5 שעות ביום סביב הריקודים האלה, ואתה צריך לזכור את הצעדים והכל. אני חושב שמה שגם מה ששאלת, הג'ודאים הם אנשים אמיצים, הם אנשים שמוכנים לאפשר לעצמם להיות במקום שאולי יצחקו עליהם, אולי הם ייקשלו, אבל הם יהיו שם.
כן, זה קטע. מי היה בעצם? אתה ועכשיו בבעונה הזאת, פיטר וסגי, וירדנה הייתה, נכון?
כן, יש משהו באמת, גם בכלל, גם לינוי אשרם הייתה, וגם אלכס שטילוב שזכה, והתוכנית. ספורטאים זה אנשים שיודעים לקחת סיכונים. הם יודעים לצאת מהאזור נוחות, הם נכנסים פנימה, וזה היה כיף אדיר.
אז מה הריאליטי הבא, אורי?
הריאליטי של החיים, נראה לי.
אהבתי.
נראה לי להיות פשוט.
אהבתי.
כן, כן.
אין לי משהו. איזה כיף שבאת.
היה לי עונג.
ימים טובים בעזרת השם, אמן, אמן, אמן.
תודה צחי, אמן.
תודה לך.